ברכו לשנים רבות נעימות וטובות, חודש טוב וברך עליכם ועלינו ועל כל עם ישראל.
אנחנו לא צריכים להכין חנוכיה כמו
שאנחנו מה רוצה כבודו? הכין חנוכיה, כן. הכין חנוכיה, בסדר. עוד 5 דקות שיבואו קצת האנשים, כן? כי הגשם קצת הפריע להם. יש כאלה מסוכר, מלח, יש מקשקבל, כל מיני דברים. כן, אנחנו פרשת מקץ השבת. פרעה חולם והנה עומד על האור. בדרך כלל מקץ יוצא בתוך ימי החנוכה. השנה זה מוצאי חנוכה. ברוך הבא, מי שיבוא, ברוכה הבאה, שבת קודש. אז יש, ראיתי, הלבוש כותב, למה ב... יש טעם על פי הסוד, אבל על פי הפשט, ביום שבת, ביום, ואומרים, וינוחו בו כל ישראל מקדשי שמך. בו. ואילו בלילה אומרים וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך. לפי הסוד יש עניין, תלוי איזה תפילה ואיזה סעודה. אבל אומר הפשט, הוא מסביר שבלילה זה השבת, כי אז מקדש השבת, אתה קידשת, מקדשים את השבת, והשבת זה לשון נקבה. כן, כי בו שבת מקום לכתו, שברא אלוהים לעשות, ועוד מקומות שראינו שזה לשון נקבה. לכן אמר, וינוחו בא על השבת. אבל כשהוא בא לדבר ביום, הוא מדבר על הקידוש של היום. וקידוש זה לשון זכר. לכן אמר, וינוחו בו. עכשיו נמשיך, אנחנו עוד קצת, אתם רוצים הלכות של... ספר תורה,
מה שהרב יחליט כן.
זה לא נכון, לא לפי ההלכה. לפי ההלכה מה שהציבור רוצה, כך כתוב בה. הרב אסור ללמד מה שהוא רוצה, אלא מה שהציבור מבקש. אני מוכן לשרת אתכם מה שתרצו, לכן גם מותר לשאול שאלות, מותר הכל. כן, אז נזכיר כמה דברים. קודם כל, הרמב״ם הביא את הגמרא במסכת ברכות. מסכת ברכות, הגמרא אומרת שאדם קורא קריאת שמע חייב לתת רווח בין הדבקים, כמו שיש בתוך הקריאת שמע, ושמתם את. אבל אם יאמר ושמתם את, אז הוא בלע את האלף. כן, אז אגיד ושמתם את דברי אלה בכל לבביך, לא בכל לבביך. אז הוא עושה למד אחד, הבר אותו, אז זה בלע אות. כמו שעריף כותב, הכנף בטיל תחדת, הכנף, ולא יגידו הכנף בטיל, כנף בטיל, אז הוא מחבר אותם, בלע אות אחת. לכן צריך להיזהר להשים רווח בין הדבקים. בא הגאון החידה, ספרו לדוד אמת, כותב שזה לא רק בקריאת שמע, גם בקריאת התורה. הפקה מנה לחתחילה ובדעבד. הרי למדנו כבר בשבוע שעבר שכל דבר שיש בו שינוי, מחזירים אותו. אין שינוי משמעות, אין מחזירים אותו, נכון? כך למדנו. אם זה טעמים, אם זה נקודות, ואם זה אותיות. אבל בדבר שאין בו שינוי, לא מחזירים. שינוי, כן מחזירים. אז עכשיו אומר הגאון הרב חידה, מלך דוד אמת, הוא כתב ספר שלם על הלכות ספר תורה. למה? הוא הלך בעקבותיו של הגאון לפני כן, תראו איך העולם השתנה. לפני כן כולם היו בקיאים בהלכות של ספר תורה, קריאת התורה, והיו מדקדקים. אחר כך, לפני 300 שנה, ראו שהתחיל המצב קצת להידרדר, ולא כולם היו בקיאים, בפרט שיהודים נדדו ממדינות אחרות למדינות אחרות, אז נהיה כבר שינויים. אני לא רוצה לדבר על אירופה, באירופה בכלל שם היה, הקלקולים הכי גדולים שיכולים להיות. אבל מדבר על ארצות שהספרדים היו שם. בכל זאת התפזרו בכל מיני מקומות, ולא לכולם היה סדר. לכן הרב חידה, שהוא היה יותר מסתובב בארצות, הוא הסתובב ב-599 מדינות. הוא כתב את ספרו מעגל טוב, איך הגעתי למספר הזה? הוא כתב את ספרו מעגל טוב, כשמו כן הוא, מעגל, הוא עשה עיגול בכדור הארץ. אז הוא ביקר בחלק הראשון שם 300 ערים שהוא היה שם. בכל עיר נוסחה אחרת, מנהגים אחרים, מאכלים אחרים, הכל שונה. בנסיעה השנייה הוא הספיק 299, 300 פחות אחד. אז הוא יוצא 600 פחות אחד, 599 מדינות. והוא מתאר הכל מה שהוא ראה שם. אז הוא ראה את העזובה שיש. לפניו היה בירושלים, מה זה לפניו? הוא ראה אותו. אבל היה יותר זקן ממנו, הרב יעקב ישראל אלגזי, עליו השלום. יעקב ישראל אלגזי, בעל שלמי ציבור. אתה רואה הרבה בבן איש חי, מביא שלמי ציבור, שלמי ציבור, או שלמי חגיגה, זה אותו אחד. זה עליו השלום, רבי יעקב ישראל אלגזי, בנו היה גאון אדיר, רבי יום טוב אלגזי. זה רבי יום טוב אלגזי, עד היום בישיבות האשכנזיות לא עוזבים את הספרים של, את הספר שלו. יש לו חקירות מדהימות בכל מיני סוגיות שלומדים אותם בישיבות, ובעיקר בדינים של חושן משפט, כמו בקמה, במציאה, בבטרה ועוד. אז יש לו דברים מבהילים, והחוכמה שלו הייתה עזה מאוד מאוד. הוא חבר של הרב חידה, למדו יחד בירושלים, כל זה הם היו בירושלים. הרב חידה נולד בירושלים, וגם הרב אלגזי היה בירושלים. אז הוא כתב ספר, קרא אותו אמת ליעקב, כיוון ששמו יעקב ישראל אלגזי, כתב אמת ליעקב. בא הרב חידה, מה עשה ברוב ענוותנותו? כאילו עשה סיכום של האמת ליעקב, אבל הוא כתב בחידושים שלו, וקרא לזה לדוד אמת. למה? המילה אמת שייכת לתורה, תורת אמת. אז הוא אמת ליעקב, לדוד אמת. אחר כך בא רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום, זכותו תגן עלינו, וכתב ספר החיים, כי התורה נקראת חיים. מה יקרא ספר האמת? אז קרא לזה ספר החיים. וגם מיוחד כולו על הלכות ספר תורה. אז אלה שלושה ספרים שהם הכי, הכי מרכזיים ועיקריים בדינים של קריאת התורה. אז שמה כותב הרב חידה, כמו שבקריאת שמה אנחנו נזהרים לעשות הבדלים בקריאה בין אות אחת לאות אחרת שהיא דומה לה, ולא לבלוע את אותה אות, אלא להבצות היטב. אבל האמת שאנחנו צריכים, אנחנו נדבר כולנו, צריכים להיזהר מאוד בקריאת שמה. אמרתי לכם כבר שקריאת שמה לא שמים לב, הרבה טועים, והכל בגלל שאין לנו חזנים היום. אין חזנים. זה לא מה שהיה לפני 50 שנה. ואמרתי לכם, קריאת שמה בכלל, צריך ללמד אותם היום קריאת שמה מאלף בית, אפילו בתלמודי תורה. שמע ישראל, לא שמע ישראל, זה שווה נח עשה אותו, וזה שווה נח שמע ישראל. וכן ואהבת, לא ואהבת, ואהבת לשון אוכח, עכשיו הווה, לא לשון עבר. ואהבת זה לשון עבר, אבל ואהבת, וגם יש להם פה טעות, כולם אומרים השם אלוהיך, זה טעות, את אדוני אלוהיך בכל לבביך, בכל נפשך, בכל מאודיך, בכל לבביך. יש שם מקף, אבל צריך להדגיש פעמיים למד, בכל לבביך. והזוהר הקדוש כתב, יש 60 מקומות בקריאת שמה שהאותיות דומות, ומי שנזהר בהם, ושישים מלאכים למעלה שומרים עליו, והוא לא ירד לגיהנם. לכן הגמרא אומרת שמי שזהיר בקריאת שמע, מצננים לו גיהנם. הזוהר מבאר את הדברים, הוא היה חבר של חכמי הגמרא, חכמי המשנה עוד. היה בזמן התנאים, אז הוא מבאר שהם 60. לכן תראו בסידור של כל ציון בראש השנה ויום הכיפורים, יש שם אותיות קצת גדולות, כמו וכתבתם על מזוזות, יש פעמיים זן, מזוזות בתך ובשעריך, וכן זה הדרך, וכל לבביך, וכל נפשך וכל מאודיך, וכן לשמתם את, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוות אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ואהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם, גם כאן הנה למד למד, בכל נפשכם, ונעצתי, עוד פעם שתי תווים יש, תו אחד רפויה, תו שנייה דגושה, ונעצתי, ונעצתי, אשכנזים אומרים נסותי, נסותי זה נסע, מה הוא שם מסעות, ונעצתי עשב, עשב בשדך, הנה עשב בשדך, צריך להיזהר, לבהמתך, ואכלת ושבעת, שמרו לכם פן יפתה לבבכם. הנה לבבכם, פעמיים בית, להדגיש את הביתים. אבל לא יותר מדי, אבל בצורה רגילה. לבבכם, שמרו פן יפתה לבבכם, שרתם ועבדתם לאוליכם, וחרה. אחר כך, ושמתם את דבריי אלה, צריך להפסיק בין מם לאלף, לא לבלוע את האלף. את דבריי אלה על לבבכם, עוד פעם, על לבבכם ועל נפשכם. הוקשרתם אותם, הוקשרתם מם באלף. הנה זה אחד מהשישים אותיות שאמרתי לכם. אותם לאות על ידכם, והיו לתותפות, תותפות, פעמיים תת. אז צריך להיזהר שם. היו לתותפות בין עיניכם, ולימדתם אותם, הנה מם באלף, לימדתם אותם. את ביניכם דבר בם, שתך בביתך הולכתך בדרך, בשבתך בביתך, כן, לכתך ירבו ימיכם מביניכם על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת, לתת, צריזר לא לתת לפעמים בולע, לתת, לתת. ואז תף השנייה הוא בלע אותה, תת להם כימי השמיים על הארץ, כן, צריזר בכל זה. זה היה פעם, היו החזן, היה אחד קבוע שסוחרים אותו גם ביום חול. הוא היה מתפלל שחרית, הוא היה מתפלל מנחה וערבית, ואת קריאת שמע קורא אותה בקול, ואז כולם שומעים ויוצאים ממנו את החובה ולומדים ממנו איך לקרוא. וגם עמי הארץ, גם אותם בעלי תשובה שלא, שמסכנים לא למדו ולא ידעו, ומי שבא מחמצה הארץ לא יודע מאומה, שומע את החזן, אז שומע אותו בוקר וערב, בוקר וערב, בוקר וערב, וזה נכנס לו לאוזניים. אני זוכר שהיו אפילו זקנים שלא יודעים לקרוא. היו כאלה שלא היו מפלים מתוך סידור, אז היו מפלים מחזן. ככה היה? ככה היה המנהג. עד היום יש המנהג בכמה מקומות, שבליל חג, אז לא מתפלים את התפילה הרגילה, אלא אתה בחרתנו, ולא כולם יודעים, אז הוא אומר, כל רם, וכולם אומרים יחד איתו, עד ברוך אתה, השם, הקדש ישראל והזמנים. אז כאן גם כן טעות, והזמנים, והזמנים, זה זן דגושה ושווה נע, ולא שווה נח. כן, אתה רואה בלי סוף, טעויות בבריכת חנוכה. אף אחד לא יוצא ידי חובה, שקדשנו, קדשנו, מצוותה. אחד הברך, שאתמול שמעת סובס מקום, בלעת המילה וציוונו שגזם במצוותיו על להדליק נר של, כאן הוא מנגן של חנוכה, לא אומרים חנוכה, חנוכה, לא חנוכה, חנוכה, חנוכה. וכן על זה הדרך, מה לעשות, עבודות הרבים, רק שהשם יתברך יקבל באהבה וברצון תפילתנו ויקבל את זה. אז זה שהבאתי לכם, בא הרב חידה בן דוד אמת וכותב שכמו שבקריאת שמע אתה צריך להיזהר להשים רווח בין הדבקים, אותו הדבר גם בקריאת התורה בלי שינוי. מביא אותו הגאון רבי העומר, והוא מחמיר מאוד בזה. אפילו שאומרים שתמיד הרב עובדיה עליו השלום, הוא אצלו, איך אמר, שדהתרה עדיף, כוחה דהתרה עדיף, אבל פה הוא הקפיד מאוד מאוד, היה מקפיד, וכתב שם בחלק השביעי של רבי העומר, תו יזהר מאוד ברפה ודגש. איפה רפה, איפה דגש? כמו שאמרתי לכם. ונעשתי, עשב בסעדך. עשב זה בית רפויה. בסעדך, בית דגושה. צריך לשים לב על כל זה. זה דם יקרה מתוך הסידור. יקרה קצת לאט, לא אפשר. צריך סבלנות. יקרה קצת לאט, ואז ינצל מגינם. וכן שוונח, שוונח. וכן, הוא מזהיר שם מאוד על החזנים שעושים כפל לשון. אפשר שכאלה מנגנים. אז בנשמת כל חי, הוא עשה איזה מנגינה, לא הלך לו, אז הוא צריך עוד להמשיך את המנגינה, הוא חוזר על אותו מילה פעמיים או שלוש. זה אסור. לא כופלים. וכן, בנקלישך, אתה שמעת פעם נקלישך מאיזה מישהו? אני הייתי פעם ברבי שמעון, אז... na 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 kedishach na 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 וכן על זה הדרך na 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 מה זה? נקדישך זה הוא אומר זה נהיה חס ושלום כמתלוצץ אסור להתלוצץ אסור לשיר פסוק גם כאן פסוק לשיר אותו הוא אומר ועליו התורה אומרת חוגרת צק ואומרת עשאוני בניך ככלי שיר הגמרא אומרת אז הוא הביא את הגמרא הזאת על העניין הזה, לכן צריך להיזהר. וכן, לא לומר בהלעתה. הרבה פעמים יש חזנים שהם לא יודעים לבטאות נכון את האותיות, כי הם לא חותכים את האותיות. אתה יודע שיש חוק, אבל היום הם לא מקיימים את זה, הם עושים את חוקים ולא משפטים בל ידעום. יש חוק, למשל, קריין או מראיין ברדיו, אסור לשים את היד פה. אני פעם, ראיינו אותי, אז אני מדבר איתו, אז הוא עושה לי ביד ככה, מה איך להוריד את היד? אדם השלום נשתר, היה יהודי יקר. אז זה, היה שבתאי ביבי, אתה זוכר אותו? כן, היה תוכניות של זה, של תורה. אז אסור, למה? אתה לסת, נתפסת, אז אתה בולע איזה אות או מילה. והם היו נזהרים מאוד על ההיגוי הנכון. היום לא אכפת לאף אחד. מה זאת אומרת? אין מילה כזאת תומרת. זאת אומרת. לא, מה זאת אומרת? וכאן זה הדרך. היום בלי סוף. היום אני אבי, אני, לא, אני אבי, לא יבי. יבי זה מישהו אחר יבי. אני אבי. אני אקח, אני אקח. אני זה, מלא טעויות. הוא כתב לך שאלה שלמה. יש ממש תריסר טעויות לפחות. אז זהו, אני מתכונן לעשות תחרות מי עשה הכי הרבה טעויות, עושה הכי הרבה טעויות. אז זה אומר הזוהר הקדוש, מי שאומר מילים של תורה בהלעתה, אפילו לקרוא משנה, צריך לקרוא אותה כהוגן, קורא אותה בהלעתה, זה משורש עשיו, שאמר על איתני נע מן האדום האדום הזה. מה זה על איתני? הוא לא גורס בשיניים, לא תוכן בשיניים את העדשים, אלא הוא אמר, כל כך היה מתאבה לאוכל, אמר לו, אני, הוא יפתח את בית הבריאה, ותשפוך לשם. וככה עשה. ועוד, שאלו המפרשים, מה זה האדום האדום הזה? יש עדשים אדומים, נכון. אבל אני, איך שאני שם אותם במים, מבשל אותם, מיד הם נהיים צבע חום, נכון? הם צבע חום או ירוק. אין עדשים אדומים, אלא הם עוד לא התבשלו. הוא שרה אותם יעקב אבינו, הוא אמר לו תביא לי אותם, תכניס אותם בתוך הפה בהלעתה. הוא אומר עליהם נאמר, הבשר עודנו בין שיניהם, ואף השם חרה בעם ויכה בהם מכה רבה מאוד. מי אלה? אומר כל מישהו מערב רב, הוא לא מוציא את המילים נכונות מתוך הפה שלו. לכן האדם צריך להיזהר, רבנו ארי הזהיר גם בלימוד תורה, שאדם לומד קורא, הוא לומד גמרא, לומד משנה, להוציא את המילים נכונות מתוך הפה, ולא לבלוע את המילים, ולא לשבש את המילים. אז היום בעוונות הרבים, הרוב הלך בעוונות השם ירחם עלינו. ישרב עולה תמיד, הוא המפרש של השולחן ערוך, כותב שיש לו שורש גדול מאוד לכל מילה ומילה וכל אות ואות. ואם חס ושלום הוא יחסיר, אז יחסיר אורות מלמעלה, וידונו אותו בשמיים. לכן מובא בהלכה שהקורא בתורה צריך זהירות גדולה מאוד, צריך להכין את עצמו כדבעי ולקרוא נכון בלי טעויות, והכל שיהיה ברור וכמו שצריך.
אבל כבוד הרב, גם שיש גם שיש חכמים אברכים ששנים על שנים קוראים בתורה וגם להם יש טעויות, גם להם יש טעויות, כבוד הרב, לא קורה לא פעם ולא פעם.
אני אמרתי שלא בלי סוף. כן, מעוונות הרבים, בודדים יש שנזהרים לא לעשות טעויות. עכשיו יש זוהר פרשת ויקהל. בזוהר ויקהל צריך לדעת שמה מדף רש ב' רש ג', כל העניינים של שבת קודש הוא דיבר עליהם. דוגמה, שמה בדף רש ו', שמה הביא את הקטע ברשמה. אמר רבי שמעון, קדמפקין ספר תורה למקרה בבית ציבורה, פתחין תראה לרחמה לאלה, נפתחים שערי השמיים של הרחמים למעלה, ובאי אלה ממר אחי בריך שמד אמר אמה. אז זה שם הזוהר. לפני זה בדף שתי דפים, מדף רש דלת רש בית והלאה, אפילו שדלת ישאל, שם הוא מדבר על נשמת כל חי, חלקים. לכן צריך תמיד להקפיד לבדוק כל דבר. יש אחד המפרשים, לא אזכיר שמו, משנים קדמוניות, כתב שנשמת כל חי כאילו הבר אותה. אחד קראו לו שמעון, שמעון פקולי, לא איזה שם כתב, אמר זה ורמז את שמו, והוא מצא שם איזה ראשי תיבות. זה לא נכון, נשמת כל חי הברו, טוען שכנסת הגדולה. אתה יודע כמה עומק יש בנשמת כל חי? שיסתכל מה זה נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר אותו, אומר זכרם על כבן תמיד. למה אמר רוח תפאר אותו, אומר זכרך? ואילו בהתחלה אמר נשמת כל חי תברך את שמך. זו סיבה. הרי אדם זוכה בהתחלה למדרגת נפש, מדרגות רוחניות שהוא מקבל, ואחר כך שהוא זוכה, ככה זוהר אומר, זכה יתיר יאבין לרוח. אז הוא זוכה ומקבל רוח, וזה הוא יכול לזכות אפילו לפני הבר מצווה, לקבל נפש ורוח. אבל נשמה לא תיכנס אצלו בשום אופן, כמה שיהיה גדול וחסיד ומדקדק, עדיין נשמה לא. נשמה מיום הבר מצווה, אם הוא באמת ראוי, נותנים בו נשמה. ואם לא, זה לוקח עד גיל 20, מ-13 עד 20. גם אם הוא נכנס לו הנשמה בגיל 13, היא לא נגמרת. זה לא בא ונכנס וזהו, זה לא דבר גשמי, זה דבר שתהליך שלוקח לפחות 7 שנים עד שהנשמה מתיישבת בו. הרמ"ק עליו השלום כותב, יש עוד חלק בנשמה עוד יותר גבוה, רק בגיל 26. אך הוא מוסיף עוד, ויש עוד חלק בגיל 40, לכן אמרו בין 40 לבינה, ועוד חלק בגיל 60. זאת אומרת, לשם הוא מקבל את השיא. אז זה מגיל 60 כבר יש לו דין של, לפי הזוהר זה נקרא זקן. לפי הגמרא מגיל 70, פני שיבה תקום ועד הרתעה פני זקן. אז זקן לפי הזוהר זה 60, ואילו לפי הגמרא זה 70. זה אותה שאלה זו שאל אביו של חכם עובדיה הרב, והוא הביא אותו, הזכיר אותו בספר שלו יביע עומר. הוא מביא שם מפלפל בדינים האלה. אז ב-60 אנחנו עושים הידור, אבל מגיל 70 צריך לקום מעיקר ההלכה, לעמוד מלוא קומתו. אז ולמה זה? זה בגלל חלקים רוחניים שנכנסים באדם. וגם אתה רואה את זה באישיות שלו, שהוא הופך להיות איש יותר, יותר
שקול.
יותר שקול, יותר שפוי, יותר סבלני, יותר דעתן, יותר יש בו תורה, יש בו חוכמה, זה יותר זה. אז זה הסדר. עכשיו יוצא איפה שהוא זוכה, אמרנו לנשמה, אז אומר הזוהר הקדוש שם פרשת ויקהל דף רשבם, אומר תדע היי שליחד הציבורה, תדע שליח הציבור אירו שליחד אמרה, שים לב זה מילים חי, הוא שליח מטעם השם יתברך, הוא עובד אצלו והוא צריך לדקדק בקריאת התורה כהוגן, ואפילו שהוא יודע את הקריאה בזמנם, כולם היו יודעים. מה זה לכם? רבי חיים פלאסי, לפני 100 וכמה שנים, הוא עשה חרם בטורקיה, ששום יהודי לא יוציא את הילד שלו לעבודה, עד שהילד יודע את כל התנך בעל פה עם הפירוש. והיה צריך לפרש את זה גם בטורקית, בשפת המדינה, שיבין כל מילה ומילה מהי. בואו אני אגיד לכם, לדוגמה, דיברנו על נשמת כל חי, אז לא סיימתי לכם את הדברים. נשמת כל חי, תברך את שמך. זה אומר, אומר המפרשים, אומרים ככה. הצדיק שיש לו כבר מדרגת נשמה, אז הצדיק אחד שתמיד חכם, והוא בעל משקל, אז יש לו כבר נשמה, נשמת כל חי, ויכול לברך את שם השם. אבל שאר ההמונים, שעדיין לא זכו מדרגת נשמה, אבל הם כן זכו למדרגת רוח. נפש רוח, ורוח כל בשר, לכן אמר ורוח כל בשר, לכולם יש רוח, כי נפש יש גם חוץ מכבודכם לבהמה, לבעלי חיים, המעופפים, אפילו הג'וק יש לו, הוא מאוד אינטליגנט, הוא רואה שמזהים אותו, הוא מתחיל לברוח ויש לו כל מיני תחבולות לאיפה להתחבול, דרבנה, כן, הם כולם יודעים, גם הזבובים וכולי, אז יש להם נפש, זה נפש הבהמית. אבל לאדם יש נפש הבהמית, אחר נפש השכלית, עם שכל. הבן אדם יותר שקול. אחר כך הוא זוכה גם לרוח, ורוח הוא מדבר. זה כוח שיש באדם שיודע גם לדבר. הרב אברהם אזולאי שואל, אז הוא גם הגוי מדבר, אומר מה הוא מדבר? הוא לא מדבר לשון הקודש, נכון? מדבר... זה שפה אחרת, פרלה פרנסה, מוטי מימיסייה, קומפניון דה לה שנסון, וכן על זה הדרך, בוטו יוזה, בוטו ידו. אתה זוכר את ההוא שבא ממסר? No more. זוכר אותו? מה קרה לך אתה היום? אוכל זיתים, שוכח. אז הם מדברים, אז אומר רבי אברהם אזולאי, זה כמו צפצופי העופות. העוף יש לו, העופות יש להם שפה שלהם. מה זה השפה שלהם? יש להם כל מיני קולות, אנחנו לא שמים לב. תתבונן, יש לו קול שהוא מזהיר שיש מישהו בא. אז יש לו קול מיוחד שהוא מצייץ, והוא מזהיר שיש סכנה. ואז הם בורחים, ומגנים על עצמם. וכן, למשל, אם יורד גשם, אז גם כן הוא משמיע קול מיוחד. והקול יש סיבות. עליו השלום, הרב וולבה, שמעת עליו? טוב, שיש משהו שאתה זוכר. בשלמה וולבה, עליו השלום, היה איש חסיד גדול, צדיק, ובעל שכל משהו פלא. פעם סיפר לי, מה זה פעם, שני 40 שנה, שהיו שלושה דברים שבגללם הוא חזר בתשובה. הוא היה, הוא נולד... בדנמרק, בדניה, והוא היה סטודנט, ובתוך כדי העבודה של הסטודנט היה למחקרים, אז שמה הוא חזר בתשובה. ואיך הוא חזר בתשובה? אז תשמע, אתן לך שתי סיפורים מיוחדים. האחד, שמו אותם יחד קבוצה של סטודנטים, אני מדבר איתך לפני 80 שנה משהו כזה בערך יותר פחות או יותר, בין 80 ל-100 שנים, אז הם שמו אותם באיזה שטחים מסוימים, ששם יש עופות, עופות גדלים בר, עופות בר. אז יש איזה סוג שם של עוף, עוף דני, שהוא הבשר שלו מאוד טעים. ויש עופות טורפים שאוהבים לאכול את העופות האלה, והם מחפשים אחריהם. עכשיו, העופות האלה גדלים במקומות מסוימים, מנקיקי הסליים, ליד חוף הים, לאורך חוף הים. יש רצועת חוף של איזה 20 קילומטר, לאורכה הם נמצאים שם. עכשיו הם שלחו אותם מטעם האוניברסיטה עם מכשירי הקלטה. אז היו המכשירי הקלטה הראשונים שהיו. אפילו מיקרופונים לא היה עדיין, אבל היה קולט. שמו מכשירי הקלטה והם עקבו אחריהם, ראו את העופות שהם מסיירים. עכשיו בין העופות יש חילופי תפקידים. יש סיירת, יש קרבי, יש הגה, הכל יש. זאת אומרת, יש חלק שהם שומרים על הציוד ועל הילדים, על התינוקות, על האפרוחים, על הגוזלים. יש חלק שהם קרביים שעומדים מול האויב. יש חלק שהם מסיירים. הם כל הזמן טסים באוויר והם יכולים לראות. הגמרא אומרת שהעופות רואים מרחוק. מה מספרת על הנשר שהוא נמצא בבבל ומשם רואה נבלה בארץ ישראל, והוא טס לשם ואוכל את הנבלה. זה דבר ידוע, הם מגיעים. גם העורבים הם כאלה, הם מאוד אינטליגנטים. עורבים זה אין כמותם, רשעים ארורים. שזה יהיה שם, אתה יודע איפה, בית המחוקקים, הם מחוקקים. קיצור הדברים, אז שמו אותם שם. הוא ראה, אז הוא ישב עם החברים שלו, כל אחד תפס עמדה, והתחילו לעקוב אחריהם. עשו תצפיות. ראו שפתאום הגיע איזה עוף, שראיתי את שמו, איזה שם, שם לועזי, הגיע מרחוק, והוא בא לאכול את העופות האלה. אז איכשהו הגיע מרחוק, 20 קילומטר כבר הם זיהו אותו, נתנו קולות מיוחדים של אזעקה. כתוצאה מקולות האזעקה, כל העופות התיישבו על החול ונדבקו על החול, כולל גם האפרוחים שלהם. כולם. אוי, זה אמור להם, אז אמור להם להקליט את הקולות האלה. קליטו. אז העוף הזה טס, הוא ראה, חפש, יודע שיש את העופות האלה. רואה, אינם. המשיך. הלך. המשיך הלאה, כמו אחד שמתחבן מהמשטרה, עבר, המשיך נסע. נסע, התרחק מהאזור, פתאום הם ישמעו קול, צפצוף, והקול הזה אומר ושדר הרגעה. ואז כולם השתחררו מהמקום וחזרו והם עקבו אחרי זה כמה פעמים וקליטו את הקולות. טוב, מה הם עשו אחר כך? אמר להם הפרופסור, אני רוצה למחקר, למעבדה, תיקחו כמה גוזלים שכעת נולדו. הביאו גוזלים. גידלו את הגוזלים אצלם. שלדעת מאיפה הגוזל יודע שאם יש קול כזה זה הזעקה וקול אחר זה הרגע. מי לימד אותו? אף אחד לא לימד אותו. איך הם דיברו? איך הם... טוב, שמו את הגוזלים אצלם במעבדה ושם נתנו להם להתפתח. אפילו חתונה עשו להם שם, זיווגים, אתר של שידוכים, והכל, והביאו צאצאים. הביאו צאצאים, והצאצאים האלה גדלו במעבדה. חיכו שהצאצאים יגדלו, לקח להם שנה, ואחר כך שוב, הם הביאו דור הבא, התחתנו, והביאו את העופות מהזה השלישי, דור שלישי. זאת אומרת, אלה אף פעם לא שמעו את הקולות האלה. שמו אותם במעבדה. איך שהם יצאו הגוזלים, הפעילו את המקלט, והשמיעו להם את הקול של ההזעקה. איך שהוא שומע את הקול של ההזעקה, הוא מתיישב לקרקע. ואז עמדו הפרופסורים, ולא יודעים מאיפה הוא יודע את זה. זה כבר הנכד. בכלל לא היה שם. הוא גדל, הוא מכיר רק את הפרופסורים. הוא לא, בחיים הוא לא שמע את הקולות האלה. הוא שומע את הקול הזה, הרי שומע את הקול של הרגעה, הוא מסתחרר. והם עשו, ניסו את זה כמה וכמה פעמים. אומר הרב הולבן שהוא בעצמו שאל אותם איך זה יכול להיות, לא היה להם תשובה. אז הוא אמר, יש אלוקים שהוא הזה. אומר, ועדיין הוא המשיך את העבודות מחקר. אחרי זה היה להם מחקר אחר, לעקוב אחרי הדבורים. הדבורים הם מתחילים, יוצאים ידוע ביום, בלילה הם לא יוצאים. אתה יודע שהיה השבוע אתמול אני חושב בדרום אמריקה, כמה ארצות היה ליקוי חמה, ליקוי חמה מלא באמצע היום. כל הציפורים והדבורים תבעו, חשבו לילה. אחרי זה יצאה השמש עוד פעם, היה אולי איזה 7 דקות שהיה ליקוי מלא, אחר כך היא התגלתה חזרה. פשוט הירח חיסה את השמש. זה סימן לא טוב לאומות העולם, כך הגמרא אומרת. אז התגלתה החמה. אז הדבורים אינם. עכשיו מה יש עם הדבורים? הם עקבו אחרי הדבורים, שגדלים ככה במקומות פתוחים, בשדות פתוחים. אז יש להם כברת. שים לב, תמיד איפה שיש כברת דבורים, היום בעוונות קצת התמעטו, כי גם חמלו בהם, גם לא יודע, חלו איזה מחלה, היום זה הרבה פחות. אז יש דבורים שהם כל הזמן מסתובבים בחוץ. מה התפקיד שלהם? אם בא מישהו אויב, הוא בא לגוע בכברת, אם ישר באים כולם יחד, עוקצים אותו, יכול למות. אם יעקסו אותו, היה אחד באמריקה, שהלך לקבר דבורים בלי הגנה, באו עליו איזה 1,000 דבורים, עקצו אותו בכל הגוף, מת, הרעלה. אז זהו. אז בקיצור, ראו את הדבורים איך שהם, עכשיו מה הדבורים האלה? הם מסיירים מסביב. עכשיו, דבורה צריכה מזון. מה המזון שלה? יש, הם ניזונים מפרחים. יש פרחי אבוקדו, יש פרחי, עכשיו זה העונה שלהם, של פרי אדר, יש כל מיני, אז יש כאלה מעדיפים את הדבש שיוצא מפרחי פרי אדר, שהוא יותר איכותי ויותר יש בו תזונה מאוד חשובה לגוף, הוא מרפא את הגוף. אגב, היום אחד שאל אותי שאלה מאוד מעניינת, תראה כמה יש, התורה שלנו מלאה הכל. לכן רואים, מי שלומד תורה, הכל יש בתורה. אחד שאל אותי, מה הוא שאל אותי? הוא שאל אותי, הוא אמר שמצאו מחקר השבוע, ומצאו, עשו ניסויים על אנשים, בעיקר נשים מאוהבות קוסמטיקה וכדומה, שמו, מרחו אותם בדבש את הפנים שלהם, ואחר כך הורידו את הדבש, יצא להם אור חלק, עשו את זה כמה פעמים כנראה, עשו ניסוי, הדבש מגן על האור. בקיצור, האם יש לזה מקור בתורה שלנו? חיפשתי, מצאתי. מצאתי, יש, לא בקהלת, איפה זה היה? בסוף, חיפשתי בקהלת, באיוב. באיוב הוא מדבר על דבשת הגמל. הגמל, נכון, יש לו את הגובה הזה? זה נקרא דבשת. ראשי שם במקום, גם הרדק ועוד. שואלים מה קרה, למה קוראים לזה דבשת? איפה יצאה המילה דבשת? וערים משהו פלא פלאים, תראה מה זה. מה היה אז, עוד בזמן המקרא. הגמל הזה הוא ספינת המדבר. נושאים עליו את כל המסעות, כל המטענים שיש, אתה שם עליו. אבל חביבי הוא, איך אומרים, בן אדם, הוא סובד, מה? אז יש לו חיכוכים, הוא הולך, מתחכך. עכשיו הדבשת הזאת מתחככת, האור נפגע. מה הם עושים מגדלי הגמלים והממונים על הגמלים? לוקחים דבש ומורחים לו על הדבשת, והדבש הזה מגן עליו משפשופים ושומר את האור. אז מפה יצאה המילה, וזו מילה מקראית, באיוב כתוב דבשת. יצאה המילה דבשת. מי שקורא, זה לא שם לב, קוראים לזה דבשת. אבל תעיין ברש"י, עיין ברד"ק, עיין בשאר המפרשים, ורש"י שולח אותך לגמרא במסכת בבא מציעא. גמרא אומרת את זה בפירוש. גמרא אומרת שם שאם הוא מכר לו גמל, יש דינים של מקח או ממכר, מכר לו, אז זה גמל מתאים, לא מתאים, כזה או כזה. אז גמרא שמה אומרת שהגמדים שמים להם דבש על הגב, כיוון שהם מתחככים עם המסע כשהם הולכים, אז הולכים לפעמים חודש ויכול ללכת בלי לשתות מים. הוא שותה מים כמויות אדירות, ואחר כך חודש שלם הוא לא שותה מים. הולך במדבר. בן אדם צמא, כל שעה שותה, הגמל לא שותה. אז הוא, שמים לו את הדבש הזה שם, ואז בזה הגוף שלו נמרח וזה מזין אותו. כן, אז אתה רואה, תראה מה ברא השם יתברך בעולם. ברא מכה, ברא רפואה. מקדים רפואה למכה. אז בקיצור הדברים, טוב, מנון לאון, אז איפה היינו עכשיו עם הדבורים? אז הדבורים האלה, הוא ראה, הם בדקו וראו בטלסקופ, שהדבורים טסות עד מרחק 25 קילומטר מהמקום של הכברת. יש בדרך כלל כמה כברות יחד, אז הם טסו משם. טסו. והנה הם רואים שהוא טסו הדבורים האלה, הגיעו לאן שהגיעו, עקבו אחריהם, איפה הם מגיעים? הגיעו לאיזו תחנה, מרחק 15 קילומטר, 20 קילומטר. הם מתרחקים מהכברת, ועושים סיורים, והיא רואה הדבורה איפה יש עצים של פרחים עם צוף, היא לא יודעת לאסוף את הצוף. יש דבורים מיוחדים לאסוף את הצוף. היא חוזרת, ואז היא פוגשת את החברות שלה שהם כן מוצצים את הצוף, ואז הם טסות ישיר לשם. זאת אומרת, כאילו היא גילתה לה את הכתובת. הוא לקח 15 קילומטר, איך היא יודעת? מה היא גילתה לה? זה לא פתור. ריח, טעם, מה?
לבד היא הולכת לרוב או ש...
הראשונות, אלה הן מסתובבות, עושות ציורים כמו פנטום, סביב, 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 עושים קרוסלה. ואחרי שהן מגלות את המקום, הן חוזרות לאזור הכברת. באזור הכברת כבר ממתינים להן קילומטר משם הדבורות שעושות צוף. ואיך שהן פוגשות אותן, הן יודעות לבד לנסוע ישיר, אגד ישיר. לכיוון הצוף, והן מביאות את הצוף, חזרות, הן מביאות למלכה, מזון מלכה, והמלכה עובדת שם, עושה דבש. אמר, ראיתי את זה, אמרתי, יש אלוקים, עזבתי את הכל וחזרתי בתשובה. חזר בתשובה, אבל תשובה מלאה. עליו השלום, תהיה נשמתו, צורה וצורה, חיים בגן העדן. זה היה הרב שלמה וולבה, עליו השלום.
הנרות, חנוכיה.
הנרות, כן. בואו נדיק נרות חנוכה. כי מתפללים פה ערבית אחר כך, נכון?
כן.
יש. נו, תביא הנרות. נו, בכבוד. פרסומי ניסה, דבר גדול מאוד זה. יש, אתה יודע מה כותב? שים כאן. כותב עליו השלום. כן. כותב ספר הקנה, רבנו נחוניה בן הקנה, הוא כתב ספר הקנה, כתב שכאשר אדם מדליק פה נר של חנוכה, אז למעלה בשמיים המלאכים מדליקים כנגדו 1,000 נרות על כל נר, 1,000 נרות, הם מדליקים אחד, הם מדליקים המלאכים שם למעלה 1,000. וכן אז זה הדרך. אחר כך הוא מתאר גם ש לעתיד לבוא איפה הלך חכם יצחק? חכם יצחק, בוא, מה זה אני בא? תשמע, כי בא מועד כתוב. אז בא, הוא אומר, כעת ההננה, כי בא מועד. בא בשביל זה הלכת. הילה. תודה. תבורך משמיים. אז הוא מביא שם שלעתיד לבוא, עתידה ירושלים לעלות, להגיע עד שערי דמשק, כך הגמרא אומרת. קשור לו בגמרא, הלא כתוב, ורמה בישבה תחתיה, זאת אומרת, ירושלים לא תשתנה, תישאר באותו גבול. אז מה אתה אומר שהיא תלך? אז הוא מביא לו פסוק אחר שאומר גם לאורך היא תתארך. החיקשה לו ומה לרוחב, הביא לו גם פסוק שגם מהרוחב יכול, ירושלים יכולה להתרחב. זאת אומרת, אלא מה? יבנו בתים, כמו שהיום יש את מישור אדומים, מעלה אדומים, יש לך את מבשרת ואת כל שאר היישובים שם מסביב, ואז הם מתחברים עם ירושלים והופכים להיות עיר אחת. זכרתי, אבל בא רבי נעזר ואומר, מה אתה מדבר? עתידה ירושלים שתעלה עד כיסא הכבוד. אז הוא שואל אותו איך זה יכול להיות, בגמרא לא כתוב ככה, לא למה, מתחיל להביא לו פסוקים, מתחיל להגיד לו, ורמה וישבה תחתיה, זאת אומרת, היא תישאר באותו מקום, והיא תלך ותקבע, 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 ואז יהיו כל הדורות שיבואו, יהיה בית מקדש, מה קרה לך? מה אתה נבהל? אז הוא אומר, כל אלה שבית מקדש הראשון יהיו, יחיו, ואז יראו את בית מקדש הראשון יהיה על הקרקע. אבל גבוה, יבואו דור בית שני, ואלה, מה זה?
זה רבי מאיר בעל הנס.
רבי מאיר של ראש חודש. אז יבוא אחר כך קומה שנייה, זה בית שני. ואחרי זה ירד בית שלישי מלמעלה, ויהיה גבוה, כתוב, והיה ביום ההוא, נכון, יהיה הר בית השם, וגבה מגבעות, ונישא מהערים, ועוד ועוד, ונערו כל הגויים אליו, כל אומות העולם יבואו לשם, ויראו את בית המקדש מרחוק מכל ארץ, זאת תהיה ארץ שלא תראה את בית המקדש. ואז עתידה ירושלים שתגיע עד כיסא הכבוד. הוא אומר, ואז יבואו תחיית המתים, יבואו כל הצדיקים, ובית המקדש יהיה חדש, הכל, תתנוסס ותפארה, ואז תבוא המנורה, יביאו את המנורה. מגיע, ככה הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא אוחז בנר ומדליק את הנרות של המנורה. שנאמר, והיה ביום ההוא, לא, והיה בעת ההיא, אחפש את ירושלים בנרות. זה פסוק בצפניה. הנביא צפניה מתנבא שהקדוש ברוך הוא יחפש את ירושלים, מה פירוש יחפש? הוא ידליק. אז הגמרא אחר כך מפלפלת, מה זה יחפש? מה הוא צריך לחפש שם? הוא הכל יודע. אלא הגמרא אומרת, אל תקרא אחפש בסמך, זה לשון הגמרא, אלא בשין. אחפש, מה זה אחפש? מה זה מכנס? במכנס הוא אומר אחפש. הוא אומר אחפש לשון חופש. ואנחנו יודעים היטב, כולם מבינים מה אני מתכוון. עכשיו בעוונות הרבים, מה יש בירושלים? כמה וכמה בתי זה, בתי השם שמו, הגויים וכל מיני עובדי אלילים, וכל מיני עבודות זרות. אז ירושלים לא בחופש, היא כאילו משעובדת, והם נמצאים שם. הנה, במרכז ירושלים יש שם שטחים, שזה שייך לוותיקן. אז שהפאפה הוא הגיע פעם לפה, הוא בא בשביל ללחוץ על ראשי השלטון שיתנו לו את הזכויות שלו. הוא רוצה את הזה, משלמים לו שכירות, יש שם אפילו אזורים שיש בתי חולים, יש כל מיני זה, משלמים לו כסף על זה. ירושלים שלו, הוא גנב את זה, גנבו לנו את ירושלים. ואנחנו משלמים להם כעת שכירות עבור זה. אז יבוא הקדוש ברוך הוא, ואז הוא יוציא אותה לחופש. ומה הוא יעשה? הגמרא אומרת, כך, כתוב שמה, נו, והוא ברח לי הפסוק פתאום. ביום ההוא, נו, כאדם המנער תליתו, הגמרא אומרת שהוא ייקח את הארץ, יהיה רעידת אדמה, ואז כל המקומות המתונפים שלהם יושלחו ישר לברמודה. זה לא יהיה אצלנו, לא פה, אפילו לא בים התיכון שלנו. ים התיכון שלנו צריך להיות נקי. אז הקדוש ברוך הוא, והגמרא, לאחוז בכנפות הארץ, וינערו רשעים ממנה כמוץ סוער מגורן. גורן זה מקום שעושים את עושים את החיטים, ואז הוא שמע קש, תבן ומוץ, לא כן הרשעים, כי אם כמוץ שתדפנו רוח. אז יקרא הקדוש הוא כאדם שמנער את תליתו, הבגד שלו נפל ברצפה, ויש שם אדם עפר, אבק, נמלים, נער את זה, והכל. אז אם יהיה רעידת אדמה, אל תפחדו. הקדוש ברוך הוא מנער את הארץ, מסלק את כל בתי עבודה זרה וכולי, מה שיש. אז